המשנה בתחילת מסכת ראש השנה אומרת 15 בשבט ראש השנה לאילנות, ורבים חושבים שהכוונה שדנים את האילנות. זה לא נכון. ראש השנה לאילנות זה ענייני הלכה. ראש השנה לאילן שדנים את האילנות זה בחג השבועות, כמו שכתוב, ארבעה פרקים בשנה העולם נדון, בפסח על התבואה, בעשרת על פירות האילן, ובחג הסוכות נדונים על המים. בראש השנה דנים כל אדם ואדם. כן, אלו ארבעה פרקים בשנה. אחד מהם שאנחנו אומרים עכשיו ראש השנה לאילנות, זה לא בכלל ארבעה פרקים. כי מתי דנים את האילנות אם יהיו פירות טובים או לא טובים, כפי מעשיהם של בני אדם? דנים אותם בחג השבועות, בעצרת הפירות האילן. מה שאין כן, מה שאומרים טוב בשבט ראש השנה לאילנות, זה לא שייך לזה בכלל. ראש השנה לגבי דינים של הלכות עורלה או הלכות תרומות ומעשרות. וזכר לזה נוהגים לקחת פירות, מכל פירות שאפשר להביא, בפרט פירות האילן, ולברך עליהם, לשבת, לברך כפי הדין, כפי ההלכה. לא לברך כל אחד ואחד. אם מברכים פעם אחת בורא פרי הארץ, אם חזר וברך בורא פרי הארץ על פרי אחר, זה ברכה לבטלה. צריך לדעת שמברכים אך ורק פעם אחת. מברכים פעם אחת על פרי העץ שהוא משבעת המינים, יש להם דין קדימה, כל שבעת המינים שהם דין קדימה על כל שאב מיני פירות, כמו שכתוב בתורה, פרטה אותם: גפן, תאנה, רימון, זיתים, זית שמן, ודבש, זית תמרים, כמו שאומר בירושלמי. אלה הם חמישה מיני פירות שיש להם קדימה על כל מיני פירות שיש לפניו. יש משמשים, יש עזיפים, כל מיני דברים, אבל אלה קודמים לכולם. מברך הדבר הכי חביב עליו והכי חשוב, מברך על ידי מהשבעת המינים, לוקח אותו, מברך עליו בורא פרי העץ, ואם זה חדש, מברכים שהחיינו, אם זה לא חדש, בורא פרי העץ דבר, נספיק. ואם יש פירות שהם לא משבעת המינים, אבל הם חדשים אצלו, מברך עליהם שהחיינו בלבד. אחרי שמברך קודם כל על שבעת המינים, כפי שאמרתי, על אחד מהם, מברך בורא פרי העץ. השאר נאכלים בלי ברכה. וכשיגיע לאותו פרי, שהוא לא משמע את המינים, אבל הוא חדש אצלו, אז לוקח אותו, מברך עליו שהחיינו בלבד, ואוכל אותו. וכן בכל ימות השנה, אדם שהגיעו לו בתוך הסעודה, איזה ירק שהוא חדש, יודע בבירור שהוא חדש, והביא אותו בתור תבשיל, מברך עליו שהחיינו בלבד. אי אפשר לברך באמצע הסעודה עד ירק, לפני שסעוד בא מחמת סעודה, והמוציא לחם מן הארץ ומברך, פותה מברכת הנהנים את כל מה שמביאים מחמת סעודה. אבל כיוון שזה חדש, יכול לברך עליו ברכת שהחיינו בלבד. וכן כל מיני ירק שהוא חדש אצלו, והוא אוכל אותו מבושה בתוך הסעודה. אם אוכל אותו שלא בפני הסעודה, שלא בתוך הסעודה, מברך בורא פרי האדמה, ואחר כך שהחיינו, כמו שמברכים על הפירות. ואם יש כמה פירות שכולם חדשים אצלו, מברך על אחד מהם שהחיינו, הוא פותר את כולם. שהרי כולם מונחים לפניו, ואחד שהחיינו אחד פותר את כל המינים כולם. זה שאמרתי, אם נוהגים לעשות ככה, בכל ירטוב בשבט, אספים כל המשפחה, ועושים זה גם טקס חגיגי, שהקדוש ברוך הוא יברך לנו את הפירות בגשמי רצון, בלכה ומדבה, כן? ולכן מביאים את הפירות האלה כמו שאנחנו מעתירים עליהם. זה לא עוד אלא שידוע בספרי הקבלה שיש נשמות מתגלגלים בפירות, כשאדם מברך עליהם ואוכל אותם, מתקנים את הנשמות האלה וחוזרים לשושם העליון. ואולי באו בשביל איזה עוון שהיה להם, ומגלגלים אותם בפירות, בכל מיני דברים. כשאדם מברך כל השנה כולה, כשאדם מברך במתון, מילה במילה, לא בבליעת תיבות האותיות, אלא מברך כהוגן, כראוי. הנשמה חוזרת למקור מחצבתה, ותמיד מעתירה על האיש הזה שהוציא אותה מסכנה מהצרה הזאת של הגלגול, והחזיר אותנו לפרשה העליון. לכן צריך אדם לזהר תמיד, כשאדם אוכל איזה דבר, לא לברך בבדעת תיבות אותיות כחסף, אלא ככה זה לאט לאט. יוציא כל מילה ומילה כמוני מרגליות. מי יודע, בדרך כלל, עלת העלות הסיבת הסיבות, אולי אחד מהקרובים שלו מגולגל שמה. והוא לא יודע, מסכן הבן אדם הזה, חטא באיזה דבר, ושם אותו גלגול באיזה פרי. וכשעלת העלות הסיבת הסיבות הביא את הפרי הזה לידו, כדי שהוא יתקן את הדבר. כמו שכתוב, אחד מאחד יגאלנו, או דודו או בן דודו יגאלנו, או השיגה ידו ונגאל. וזהו גם כן, עלה תעלות הסיבת הסיבות, ממזמין את זה לאחד מקרובה וכי קרוב אליו. והוא מברך על זה, הוא מחזיר את הנשמה הזאת לפרשה העליון. איזה זכות שיש לו שנסע לידו, ולא חשו שלא מתגלגלה למקום אחר. צריך כמה זכות, זכויות, גם בשמיים מתחשבים בזכויותיו של האיש הזה, שהוא מסכן מגולגל, אז מזמינים אותו בידו של איש ירא שמיים, מקרוביו, כדי שיברך עליו. וכשיברך עליו מחזיר את הנשמה לשלושה העליון. לכן גם כן אותו דבר, בכל שכן בט"ו בשבט, שזהו הזמן, בשנה לאילנות. אז כשלוקח את הפרי, מברך עליו, מברך עליו בכוונה, זה מה שחשוב ביותר. זה לא נעשה רק בשביל טקס ועלמה, חגיגיות, אלא זה נעשה בשביל, כמו שאמרנו, לברך את הקדוש ברוך הוא על הפירות האלה, ואז מוצאים מסגר אסיר. והנשמה חוזרת ושבה בית אביה כנעוריה, מן המלחם אביה תאכל, הכוונה חוזרת לשושה העליון. עכשיו נבאר לאיזה דינים אנחנו אומרים ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות. קודם כל נתחיל בעניין עורלה. התורה אמרה כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. כלומר, אם אתה נוטע איזה אילן, איזה עץ של מאכל בתוך ארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ, שזה עקר הדין שייך לארץ ישראל. אחר כך נדבר על חוץ לארץ. כן, אחרי שאדם נוטע את העץ מאכל הזה, צריך לחכות שלוש שנים, אפילו נתן פרי בשנה הראשונה או השנייה, לא מונים משעת נתינת הפירות, משעת נטיעת האילן, ונטעתם כל עץ מאכל, מאותה שעה אתה מתחיל למלות שלוש שנים. אחרי שלוש שנים, כל מה שהיה בתוך השלוש שנים האלה, כל מה שצמח איזה פירות, אסור בהנאה לעולם, לא רק באכילה, אסור גם בהנאה. אסור למכור את זה לגוי, או לתת מתנה לגוי, או לתת את זה לכלב שלו. כל זה נקרא שמו הנאה. הוא חוסך לו, במקום שייתן אוכל לכלב שלו, נותן לו את הדבר הזה שהוא עשו בהנאה. כל דבר שהוא עשו בהנאה דינו כן, כמו שאמרו על גבי חמץ, חמץ הפסח, אסור לתת אותו אפילו לכלב או לחתול, אסור. זה אותו דבר גם כפה, אסור שיהנה ממנו. לא כתוב לא תאכל, כתוב לא יאכל. שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. לא אתה תאכל ולא בהמתך תאכל ולא הגוי יאכל. אסור בהנאה, החלטי. לכן הפירות האלה שצומחים באותה בתוך שלוש שנים האלה אסורים בהנאה לעולם. לא תחשוב שאחרי שלוש שנים הפירות האלה מותר לאכול אותם. לא, אלה שצמחו בתוך השלוש שנים אסורים לעול מעט, אסורים. רק מה שצומח אחר כך אז הם כבר מותר לאכול. ואיך מונים את השלוש שנים האלה? זה לא מונים אותם מעט לעט, משנה לשנה, מתשרי לתשרי או מחשבן לחשבן, אלא צריך לדעת כך. יש לנו דין 30 יום בשנה חשובים שנה, ושתי שבתות, כלומר שני שבועות, כדי שתקלוט את הנטיעה. כשאתה זורע על דבר, נוטע עת, זה לא קורית תקף ומיד, אלא כעבור שתי שבתות, כלומר 14 יום. צריך שעבור 14 יום אז נקלטת, ואז נקרא שמו כבר נטיעה אמיתית. ואחרי זה תמנה עוד 30 יום, כי 30 יום בשנה חשובים שנה. חודש, אז מתחדש עוד פעם, כל חודש וחודש, 30 يوم نحسبين كمو سنه تميمه. لخين ادم شنطا عيت ما اخذ نجيب برش حودش اب وقعد 15 بحودش اب تو باب 15 بحودش اب كما نشعر لسوف السنه 15 يوم نشعره من حودش اب يا اب اب دعنام ملي تكف الول دعنام حسير الول افعام لو يجي الى 29 يوم اخشار 29 يمين شل حودش الول تصيف عليهم 15 شل نشعره من حودش اب وهنا طعن زي ب 15 بآب از يش لقوت 15 يوم يمكن بياحد يم 40 و4 يمين 30 يوم بشنة حشوبين شنة وشتي شباتل زي عود 14 يوم زي 40 و4 يمين از افلو هنا طعن زي راك بتو بآب لو قدم فجيع رش شنة فجيع احد بتشري كيلو نطع كبار شنة كيلو عبر شنة تميمة على عتل دي بعتل زي عبرو راك 40 و4 يمين איפה 12 חודש שזה 30-64 ימים ופה אתה אומר לא אתה אומר נתתי ביום ט"ו באב תרשום אצלך שנתת ביום ט"ו באב בכל שכן קודם אם היה ראש חודש אב גם כן אותו דבר 60 יום עוד יותר טוב או ראש חודש תמוז מגיע ראש השנה תאחד בתשרי כבר עברה שנה כאילו נניח למשל השנים שלנו תפשין נון אלף, כפי אנחנו קרובים לשנים האלה, תפשין נון אלף, הוא נטע ביום ט"ו באב, 15 באב, נטע את הפירות האלה, את העדנות האלה, נטע אותם ביום, בשנת תפשין נון אלף, הגיע אחד בתשרי, ראש השנה, הגיע אחד בתשרי של תפשין נון בית, אז כבר כאילו עברה שנה תמימה, למרות שזה, כמו שאמרתי, ימין מספר, לא הרבה, אפילו חודשיים לא היה, אפילו הכי נחשב כאילו עברה שנה שלמה. תפשין נון בית זה שנה שנייה, תפשין נון ג' זה שנה שלישית, תפשין נון ד' זה שנה רביעית, אבל לא דנים אותה כשנה רביעית, אלא מט"ו בשבט והלאה, תזכרו, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, לכן אם חנת האילן, נשים באילן תמיד אחר חניתה, החקלאים אלה שיודעים שבזרעים האלה יודעים מבינים מה זה חניתה, התאנה חנתה פגיה כמו שכתוב בשיר השירים, כן החניתה אם הייתה לפני ט"ו בשבט נחשב לשנה הקודמת אפילו שזה היה תפשין נון ד' חושבים אותה כאילו היה בתפשין נון ג' זה המשך של תפשין נון ג' כאילו ששנה לעניינות זה ט"ו בשבט ואם הייתה חניתה לפני ט"ו בשבט כאילו הייתה בשנת תפשין נון ג' ולכן עדיין הם אסורים הפירות האלה שיצמחו אחר כך שיגדלו הם אסורים הם שייכים לשנות העולם אבל בשעין כן הם חנת אחרי ט"ו בשבט זה כבר שנה רביעית זה לא שייך לשנה שלישית מה עדיין ששנה רביעית עדיין זה לא מותר לגמרי אלא הדין הוא שמחללים אותם על פירותה ואז יהיו מותרים מה שכתוב בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים להשם למה רבותינו גזרה שם מעשר שני קודש קודש הלולים חלולים אתה מחלל את הפירות האלה על שווה פירותה לא צריך יותר אבל צריך שיהיו תלושים הפירות תלושים פירות מחוברים אי אפשר להחלל אותם אלא אם כן הם תלושים כבר ולמשל לקח את הפירות של שנה רביעית כנאמר אלה שחנתו אחרי ט"ו בשבט ששנת תפשין נון ד' כן זה שנה הרביעית והם חנתו אחרי ט"ו בשבט אז זה הפירות האלה הם מותרים דרך כלל רוב הפירות חונקים אחרי ט"ו בשבט למה קבעו ט"ו בשבט? מפני רוב גשמי שנה כבר הגיעו הולכים תמיד אחרי הרוב בדרך כלל רוב הגשמים בכל שנה ושנה מגיעים עד ט"ו בשבט אחרי ט"ו בשבט כבר מעטים נשארו גשמים מועטים משלימים את חוקם אבל עקר הדברים בפרט בשביל הזרעים בשביל האילנות מגיעים הגשמים רוב גשמי שנה מגיעים בט"ו בשבט ואפילו שנה מעוברת זה דבר חוק ולא יעבור בשמיים יודעים ששנה מעוברת נקרא אלוהים עליון לעת גומר עליי مش مسكمين بالدين של מטה, שאנחנו מסכימים בדין של מעלה. ולעולם זה טוב בשבט. אז טוב בשבט, בראש השנה לעידנות, שכל מה שצומח חונת אחרי טוב בשבט, ובדרך כלל רוב העידנות חונתים אחרי טוב בשבט, אז הפירות האלה שצומחים אחר כך, יש להם היתר. איך ההיתר שלהם? מותנה בתנאי שעשה להם חילול, יחלל אותם על שווה פירותה. הקדש שווה מנה, שחללו על שווה פירותה, הרי זה מחולל. אז גם זה, הפירות האלה שהם צמחו אחרי טוב בשבט, הם כולם אוסף אותם בארגזים כולם ולוקח לו פירותה. נגיד יקח מטבע של 10 אגורות, זה ודאי שיש בו פירותה, אין שום ספק. לוקח אותו, הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קדישנו ומצוותיו וצוונו על פדיון נטע רבעי. על כל הפירות הסגנון הוא על פדיון נטע רבעי, חוץ מענבים שהוא אומר על פדיון כרם רבעי. כרם זה שייך רק בעדנות של ענבים גפנים. אז לכן אם זה שאר פירות אומר על פדיון נטע רבעי, ואם זה של ענבים אומר על פדיון כרם רבעי. ואז כל הפירות האלה יוצאים לחולין, זה אומר הרי זו מחולל על זו. כך סיים אחרי הברכה, הרי כל אלה מחוללים על שווה פירותה הזה. ולתו שווה פירותה משמיד אותו או משיך אותו בתוך הים, ואפשר שלא יהנו ממנו. זהו, זהו הפדיון של שנה רביעית. ודבר מועט, סך הכל 10 אגורות, מה זה היום? מי מחשיב 10 אגורות יותר מאשר כאילו פירותה אחת? חושב אותה ככה. וכן לכן, כדי שווה מנה שחלדו השווה פירותה מחולה, בזמן בית המקדש היו חייבים לחלל את הפדיון של נטע רבעי בשבויו ועוד חומש. מביאים אדם שהוא יעריך שמאי, שיודע להעריך כמה שווים הפירות האלה. נגיד למשל, אמר לו זה 100,000 דולר, אז הוא צריך לחלל אותם על 125,000 דולר, עוד חומש, צריך לשים חומש. כן, 125,000 דולר, ואלה את המאה עושים עולה לירושלים, ושם קונה כל מה שהוא רוצה, קונה זה מסלחים שרוצה, ונתתה כסף וכל שיר תאבי נפשך בבקר ובסון ביין ובשיכה וכל שיר תשאר לך נפשך. ושם שמה חודש חודשיים מקבל חופש מהעבודה שלו, ויבוא פה ויוכל יבלע בשך חודש חודשיים עד שיגמור 125,000 דולר. אבל אם זה הרבה על הרבה כי לא תוכל לצאת אותו, יכול לחלק את זה גם כן. יש שם כמה אנשים שגרים בירושלים, תושבי ירושלים, בדרך כלל הם אנשים לא עשירים, לא עמידים, נותן להם, מחלק להם, כל אחד מעט, בפרט כהנים, לוויים שנמצאים שם, מחלק להם את זה, הוא אוכל מעט, רוצה גם כן, ואתו בנייך, חיו בנותיו, אז מחלק את זה לכולם. זהו הדין בזמן שהיה בית המקדש. היה בינינו בית המקדש, ולא עוד אלא הדין של הפירות האלה, של שנה רביעית, בזמן בית המקדש היה אסור לאכול אותם בטומאה. אם נגע בהם אדם שהוא טמא, אז תקף טומאה אותם. ולכן מה יעשה השנה הזאת? בזמן הזה אנחנו כולנו טמאים מתים, כל אחד נגע באמת, מה נגע בנו ואחר כסף בזה, אז כולנו אין לנו היום אפשרות לאכול את זה בקדושה כמו שהיה פעם. כמו שכתוב, לא אכלתי בעולים ממנו ולא בערתי ממנו בטמא, כי היום כולנו טמאים מתים. אם אדם נוגע בפירות האלה, תקף מטמא אותם. לכן אין להם תקנה אלא בחילול, בפדיון. אם פודה אותם בכסף, כמו שאמרתי, 10 אגורות, אז מברך שקדישנו ומסלם וצוונו על פדיון נטע רבעי או על פדיון כרם רבעי. זה שאמרנו. אבל אם הוא רוצה לחלל אותם על פירות אחרים, פירות, לוקח פירות שווה פירותה. לוקח קמח, לוקח חסים, לוקח שעורים. ולוקח אותם ומחלל את הפירות האלה של שנה רביעית על הדברים האלה, על הפירות האחרים, כגון חתים, שעורים, קמח וכיוצא. אז אפשר לעשות את זה, ובלבד שלא יברך הפדיון נטע רבעי אלא על חילול נטע רבעי. כל יש חילולים, חילולים שאתה מחלל את זה, כלומר הוא יוצא לחולין ואתה תופס את הקדושה שלו על הפירות האלה. הפירות האלה משמיד אותם, זורק אותם לים, או משמיד אותם באיזו תרשיים, מחקף אותם, מסרף אותם. כן, כל אלה שאמרתי, יש הפרש משנה רביעית ובין שלושת השנים. שלושת השנים אמרנו הם מצורי הנאה לעול מעג, והדעו מה שצומח בשנה הרביעית אחר ט"ו בשבט, כי ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, הוא קובע. כפי שאמרתי, רוב הפירות הם צומחים אחרי החניתה של ט"ו בשבט. אחרי ט"ו בשבט, אז זה כבר, זה נקרא שמו שייך לשנה הבאה, זה נקרא שמו של שנה הרביעית. אחר כך, שנה החמישית, פטור מהכל. מה שצומח בשנה הרביעית, כלומר, שהחנתה הייתה אחרי ט"ו בשבט של שנה רביעית, זה הדין שלא פטור בתרומות ומעשרות. למה הוא קודש להשם? קודש על קודש, איך אפשר לעשות? עוד תרומה, עוד מעשר? כולו קודש, מה אתה רוצה ממנו? לכן, אחרי שהוא פודה אותו על הכסף שאמרתי, או עשר אגורות, או על חטים וסעורים ושורף אותם, כל זה הוא מוציא אותם לחולין גמורים, כלומר, כאילו הפריש כבר מהם תרומות ומעשרות. לא צריך להפסיק את תרומות ומעשרות על זה. ככה זה הדין. ששנה רביעית. שנה חמישית, כמו כולם. יש טבל, וצריך להפריש תרומות ומעשרות. כדת וכדין, כיף לי הדין. וכן זהו הדין שיש לנו, שט"ו בשבט הוא הקובע בענייני האילנות, לכן אומרים ראש השנה לאילנות. אנשים חושבים ראש השנה לאילנות ללכת לנטוע ביום ראש השנה, כמו שלוקחים את תלמידי בית ספר בשביל לעשות נטיעות. חושבים שזה שיהיה נטיעה, זה לא שייך כלום. או שחושבים שזה ראש השנה שדנים בשמיים מה יהיה על אותם הפירות, זה לא נכון, אין לזה שום קשר. יש יום קבוע לדון את פירות האילן, זה ביום עצרת. עצרת זה חג השבועות. אז בשמיים דנים כפי מעשיהם של בני אדם, אם הפירות של השנה יהיו עסיסיים, יהיו פירות טובים, טובים ממאכל, או יהיו יבשים כחרס, יבש היה כחרס. אז זה לא טעם ולא ריח, בזה תלוי מעשיהם של בני אדם. ארץ פרי למלאה מרעת ושביבת, כמו שכתוב בפסוק. אם חסו שלנו מעשים שלהם לא טובים, אז גוזרים מסכנים גם על האילנות האלה שירקו בעבון האנשים האלה. כן? זה מה שאמרנו בפירות, זה הפירות האלה דנים אותם מתי? בחג השבועות. זה עצרת, בעצרת הפירות האילן, זה מה שכתוב במשנה בראש השנה תזיין. אבל מה שאין כן, כאן כתוב בשבט של השנה לאילנות, זה לגבי ענייני העובלה, ענייני הלכה, אם אתה חושב אותו כך או כך. כי מכאן אנחנו חושבים את הפירות שמותרים בשנה הרביעית, רק פירות שחמתו אחרי ט"ו בשבט. אבל חמתו לפני ט"ו בשבט, נמשך את השנה לשנה הקודמת. כמו שהתחלנו להסביר, תפשין נון א' את הנטיעה, אז בתפשין נון ד' זה כבר עברו ארבע שנים, לא? אם חמתו לפני ט"ו בשבט, זה שייכים בתפשין נון ג' ועדיין זה עובלה, וזה אסור. רק נתחנתו אחרי ט"ו בשבט, ככה די. כל זה שאני אומר, כשהקלנו בתחילתה של החשיבה הזאת, הקלנו בתחילתה, שהרי זה היה רק בט"ו באב, או חודש אב, ונסתיימה השנה, חודשיים חושבים אותה כאילו שנה. עשינו כולה גדולה. אז לכן בסופה מחמירים שכל מה שחנת לפני ט"ו בשבט אז דינו כמו שהיה של השנה הקודמת, ועושים אותה משום עבודה. לא כן הדבר אם זה היה די משום כולה, נגיד בן אדם הזה זרע, נטע את האילן הזה נגיד בחודש תשרי או בחודש חשבן, נגיע חודש חשבן, אז מה אתה רוצה, למה אתה מחמיר עליי שאני אחשוב ט"ו בשבט? בשלמה אם אני הוכרחתי להקל לפני שהיה בסוף השנה, טוב אני חייב להחמיר. אבל מה שאין כן, אם הייתה הנטיעה לא בסוף השנה בט"ו באב אלא בחשוון או בתשרי, הגיע חשוון ותשרי, מיום ליום תמנה לי שלוש שנים, כבר עברו שלוש שנים. לכן אם הייתה חניתה אחרי כמה שבועות בזמן שנטע, אז לא מחמירים כלל, אלא תשרי, תשרי, נגמר, עברו שלושה שלוש שנים. ולא צריך לחשוב אם חניתה לפני ט"ו בשבט, אז דנים אותו השנה הקודמת. לא מחמירים את החומרה הזאת. למה שאני כבר לא נהניתי בכולה שעשה בסוף השנה של שנה תפשינון א', אלא אני זרעתי את זה בחשבן. הגיע ראש חדש חשבן, מתי שזרעתי, או נטעתי, אז זה באותו זמן כבר עבר שלוש שנים. לכן אפילו אם הייתה חניתה לפני ט"ו בשבט, אז הדין הוא שזה נחשב כמו שנה אחרת, שהיא שנה רביעית, שמכינים על ידי חילול. אם מחלל על שבי פירותה או על פירות, כבר זה מחולל. כזה הפרש יש בין אם אני נהניתי מהכולה שהייתה, כי אני לא זרע, לא נטעתי את האילן הזה, אלא בסוף שנה שתפשין לערך, אז בתוך שחומרה, בתוך כולה שיקלת בתחילתה, תחמיר עליה בסופה. אז לכן צריך לחכות על ט"ו בשבט. אבל מה שאין כן, אם אתה בחודש חשוון, בחודש כזה, כסלו, הגיע אותה שעה, אותו היום שאני נטעתי, מיום ליום, עברו שלוש שנים. אז אני לא צריך להתחשב במתי הייתה חניתה, אם הייתה לפני ט"ו בשבט. לא אומרים בזה ראש השנה לאילנות ט"ו בשבט. לכן, מכירים בדבר. זה בדבר הזה יש מחלוקת. הרמב״ם ובעל המאור. הרמב״ם סובר, כמו שאמרתי. ונראה ככה מדעת מרן שולחן ערוך. מרן כתב סתם ויש. סתם כתב כמו דעת הרמב״ם. דהיינו שכל זה דווקא כשנהניתי בתחילתה, הייתה לי כולה, שכמו שנטעתי את האילנות, נגיד בחודש אב או בחודש תמוז, והייתי במשך חודשיים שלושה חודשים אותה לשנה שלמה. בזה אנחנו אומרים, צריך להחמיר, אם הייתה החניתה לפני ט"ו בשבט או לאחר ט"ו בשבט. אם הייתה לפני ט"ו בשבט, נדונת כמו שנה שעברה. אם הייתה אחרי ט"ו בשבט, זה הבן כשמה רביעית. זה לעת הרמב״ם. הרבי זכריה הלוי אומר לו, לעולם ראש השנה ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. כך סובר רבי זכריה הלוי, גם הריטב"א מסכים לרבי זכריה הלוי. אבל הרעב"ד, שהוא בעל ההשגות, הסכים לרמב"ם. ומרן בשולחן ערוך פסק את דעת הרמב"ם. וככה כאן למעשה, כמו שאמרתי תמיד, כשיש במרן בשולחן ערוך סתם ויש, הלכה כסתם. כאן כתב, קודם כתב את הכולה של דעת הרמב"ם. עכשיו, ויש מחמירים ואוסרים, שגם בזה אומרים ראש השנה לענות זה ט"ו בשבט. שיש סתם ויש, הלכה כסתם, זה כלל ידוע. בא בחיי האדם, הוא פסק להחמיר. או שלא ידע את הכלל, שכח את הכלל, או שהוא סתם רוצה להחמיר. למה נחמיר אנחנו? כשיש לנו הרמב״ם והרעב"ד, שניהם בדעה אחת. וגם מרן פסק את דבריהם, סתם ויש הלכה כסתם. לכן למעשה צריכים להקל ולא להחמיר. מה שהוא כותב שם, הוא אומר, כשיש ספק, בכל דבר שיסתפק עולה בארץ ישראל, הולכים להחמיר. זה נכון, מה שהוא אומר ככה זה נכון, שיסתפק. אבל כאן מרן זה לא ספק, מרן כתב בסתם ויש, סתם הלכה כסתם, זה מחלוק, זה כלל. כל מקום שמרן כותב כבדעת הרמב״ם, הלכה כרמב״ם. ולא עוד אלא, פה יש עוד סברה אחרת להקל. יש לנו כלל, ספק עולה. בארץ ישראל כתוב ככה במשנה, בארץ ישראל אסור, בחוץ לארץ מותר. מה זה ספק עולה? נגיד למשל, יש כרם גדול או פרדס רחב ידיים, ויש שם אילנות של עולה, ויש שם אילנות שכבר עברו עליהם שנות עולה. ובא גוי מבין זה, מה אכפת לו מזה או זה, אז הוא בא ובצר ולמילה כמה ארגזים, הוא בא ומציא אותם לחוץ. ואנחנו לא יודעים מאיפה לקח את הפירות האלה. מהפירות של עולה או מהפירות המתוקנים שכבר עבר להם שנות עולה. גוי לא נאמן. אשר פיהם דבר שב ומילה ממין שקר. אי אפשר להאמין בהם. אפילו ישמע בנבי שלו, לא מאמינים לו. למה? הולכים תמיד אחרי האמת, אחרי הדבר. אנחנו לא בטוחים שהוא אומר נכון. והוא לא נאמן. לכן מה עושים אנחנו עם הפירות האלה? אם זה בארץ ישראל, כיוון שיש גם עורלה וגם לא עורלה, לכן מחמירים. ספק עורלה בארץ ישראל אסור. לכן אפילו הוא הוציא אותם כבר בחוץ, אבל הוא הוציא אותם מתוך העלנות האלה. ויש גם עורלה ויש לא עורלה. ולכן מספק לה מחמירים. שמי לקח את הפירות האלה? את הפירות של עורלה. אסור לנו לאכול אותם. אסור לנו לא נקנה מהם. אבל אם זה בחוץ לארץ, דבר כזה בדיוק, ספק עולה, בחוץ לארץ מותר. למה? בארץ ישראל זה פסוק. החובה לשמות שנות עולה, זה כתוב בתורה. והיה כתבו אל הארץ, ונטעתם כעץ מאכל,
ما عرفتهم ولا توت اليوم بحسن عرس لو كتب كتب عرس إسرائيل بحسن عرس جه الخادم وشيم السيناي من هو أبلا من هو كشنات أبلا אבל ההלכה עצמה, כשבאה להגיד לנו שגם בחוץ לארץ יש שנות עולה, באה ההלכה בפרשה, בדעה אסור ספק כמה אותה. פה בארץ ישראל, כמו כל ספק גדולה, הייתה לחומרה. כפי שאנחנו אומרים, שזה ספק אסור, זה כמו כל ספק שיש לנו בענייני דברים, בסתים גדולה הייתה, ספק גדולה הייתה לחומרה. לכן צריכים להחמיר. אבל בחוץ לארץ, לא שייך זה, כמה שההלכה בפירוש אמרה, אפילו שזה הלכה משה מסיני, חשוב כמו דאורייתא. ואף על פי כן, כמה שההלכה בפירוש עשתה תנאי, ודאה אסור ספק, כמה מותר. כך גמרא אומרת בקידושין דף למטף, לכן ספק עולה בחוץ לארץ מותר. זה הפרש בין ישראל בחוץ לארץ. אבל יש תוספות ביבמות דף תבית, אומרים שמה כך. זה כל זה שאנחנו אומרים שארץ ישראל בקדושתה עומדת, זה מחלוקת תנאים. יש מה זה אמר, קדושה ראשונה שאתה בזמן יהושע קדשה אף לעתיד לבוא. כשקדש יהושע את ארץ ישראל מתקדשה לעול מעט. אבל יש מה זה אמר, קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. אחרי שחרב ירושלים בבית ראשון נגמר, הקדושה הסתבקה. עכשיו כשעוד פעם באו עוד פעם בית שני וכדה, כל זה בריק בת לקדושת הארץ, כל זה חומרה של דרבנן. לכן אין להם דין דאורייתא, אם זה דרבנן ספק דרבנן לכולה. אז אם התוספות הם באמת סוברים בת לקדושת הארץ, כמה זה אמר קדושה ראשונה שקדיש יהושע קדישה לשעתה ולא קדישה לעתיד לבוא. אם לא קדישה לעתיד לבוא, במילה זה הזה דרבנן. הקרקע נעשית כאילו הקדושה דרבנן, לא דאורייתא, זו קדושה לעתיד לבוא. לכן מה הדין? אם יש ספק בענייני עובדה, צריך ללכת לכולה. כך עונים את התוספות, תוספות מדברים שם על כלאי הקרן. אין לחשש מכלאיים ובין עובדה. כלאי הקרן גם כן דינם אותו דבר, שהם אסורים בהנאה. אז גם פה, אותו דבר דין אחד בהם. כך כותב משנה המלך, בספר משנה המלך, ביהודה רוזניס. בספר משנה המלך אומר לפי שיטת התוספות שהדנה בטלה קדושת הארץ, אין קדושה בארץ אלא מדרבנן, חזרנו להיות ספק דרבנן לכולם. לכן כל מקום שיש ספק, מה שכתוב במשנה מדבר הדבר זה מדי אמר שקדושה ראשונה קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא עצוב כל הדורות. אבל אנחנו לא סוברים ככה, סוברים קדושה ראשונה לא קדושה לעתיד לבוא. לכן כותב משנה המלך אותה המשנה לא הלכה, אלא כשיש ספק עולה בזמן הזה זה מותר. כמו שאיתנו אז בזמנם בספק עולה בחוץ לארץ, עכשיו גם בארץ ישראל הולכים להקל. כל זה כותב בספר משנה המלך, והוא לא מסביר אם זה דעת הרמב״ם. הוא אומר רק לפי שיטת התוספות ככה זה. איך דעת הרמב״ם? בספר הצלח ציון לנפש חיה בעד נזע ביהודה בברכות דף למדבר כותב לדעתי מה שכותב המשנה המלך זה לא רק שיטת התוספות, גם הרמב״ם עוד בזה, הוא מכיח את זה בראיות שיקד בכמה דברים נגד המוסכם שספק דאורייתא לחומרא, ואומר מטעם שהרמב״ם סובר שספק דרבנן הביאה ולא ספק דאורייתא. למה? פני שבאת לקדושת הארץ. זה כותב בספר הצלח. גם בספר פרי האדמה היה רבה של ירושלים לפני 250 שנה, גם הוא הולך באותה השיטה. אומר נאה לי שדעת הרמב״ם כשיטת התוספות העדנה באתלה קדושת הארץ, וממילא הווה דרבנן כאילו דרבנן וספק דרבנן לכולם. לפיכך כמו שאמרתי ארגזים מלאים שמוציא גוי שבטאפ איזה יש לו קרם יש לו פרדס, כן, והוא מוציא אותם כדי למכור אותם. ואתה יודע ששם גם עובדה וגם שאין עובדה, מותר לך לקנות את זה ולאכול את זה ולא לחוש ספק. לא טובה זה ספק דרתה לחומרה כי באת קדושת הארץ, זה ספק דרבנן ולכולה. זה דעת הצלח, זה דעת פרי האדמה, זה דעת רבי יעקב אלגזי בספרו הרעה דרבנן, גם כן הוא סבר ככה. זה גם המנחת חנוך הוכיח שכך שיטת הרמב״ם. כן, יש לנו כבר כמה גדולים שאומרים, מסבירים את זה בדעת הרמב״ם, דעת התוספות. המשנה למלך עלית עקודנה. כן, אחרי שיש לנו כל הפוסקים האלה, מצטרפים אותם לספק בדינה, ספק בדינה של מחלוקת הרמב״ם ובעל המאור, שבעל המאור אומר, לעולם ט"ו בשבט קובע, ולדעת הרמב״ם לא קובע, אלא אם כן, הייתה צריכה כולה, כגון שלא נטע עד סוף השנה. ואנחנו חברים במשך שני חודשים עושים אותה שנה שלמה, אבל משאין כן אם נטע את זה בחשבן או בתשרי, בוודאי שזה נקרא שמו שייך לקודם, לא מתחשבים עם ט"ו בשבט. יש את הרמב״ם, כשיש לנו כבר עוד סברה אחרת, הרי זה ספק, כן, זה כמו ספק ספקה שמהלכה שכל ספק דרבנן, כשמו ספק דרבנן ולכולה שמי תאמר לי שמי, לא, אולי זה באמת בארץ ישראל זה דאורייתא, לא כמו שאמרו התוספות שבת קדושת הארץ. אפילו תגיד ככה, יש לנו שיטת הרמב״ם שאומר שלא החמירו חכמים לעשות ט"ו בשבט קובע, אלא דווקא כשהקלנו בתחילתה, בשעת הנטיעה שהיה בסוף השנה. הדבר הכי, אנחנו לא מחמירים, אלא תשרי הוא הקובע ולא יותר. לכן כשיש לנו ספק ספקה, בוודאי שתלכים ללכת להקל. לכן למעשה הלכה היא, כמו שהזכרנו, שזה להקל. וגם הרן, והוא ככה אומר את זה בפירוש, אז למה נחמיר סתם בחינם לאבד ממון ישראל? ואם אתה אומר שזה אסור בהנאה, אם חמתו לפני ט"ו בשבט, אז אסור בהנאה, וצריך לבער אותם, לשרוף אותם. אסור להנות מהם. זה תורחת על ממונם של ישראל. כשיש לי ספק ספקה להקל, ובזה שצריכים להקל. לכן למעשה, לא אמרנו שט"ו בשבט קובע בשביל עורלה, אלא דווקא אם נטע את זה בסוף שנה תפיין א', והיה צריך, אפשר להקל מכוח 44 ימים, שאמרנו 30 יום בשנה חשוב שנה, ועוד שתי שבתות, אלו עוד 14 יום, זהו מה שיש. אבל אם היה בתשרי, הוא זרע בתשרי, נטע בתשרי או בחשבן, לכן כשמגיע תשרי או חשבן, עד הוא 3 שנים, לא צריכים לחכות עד ט"ו בשבט. תקף ומיד, מה שחנת, נחשב שנה הבאה, שנה רביעית, מחדדים אותו עשבת נוצה כמו שאמרנו, וזה עוד דרך, וזה מותר. ברוך אתה אדוני, מלך העולם, שהכל יהיה לדברך. זה דבר אחד. דבר שני, שגם כן הוא קובע בשביל העניין, מה זה ט"ו בשבט, שקובע זה עניינו, לקיטה בירקות, כמו חניתה באילנות. לקיטה, אדם דוקט את הירק, אז באותה שעה שהיה לקיטה, יש לקיטה, למשל, תקף, אחד בתשרי, ראש השנה לירקות. מתי? אחד בתשרי. כלומר, תקף אחרי עבר ראש השנה, בצום גדריה, הלכת בדיקת כמה פירות. אז זה נחשב על אותה השנה. מה שלקטה לפני שנה הזאת, נגיד בסוף חודש אלו, לקטע כמה פירות, כמה ירקות, בירקות הולכים תמיד אחר לקיטה. אסור לעשר מפירות אלו, מירקות אלו, עד ירקות אלו. כתוב, עשר תעשר את תבעת זרעיך, היוצא השדה שנה, שנה. אין לך רשות לחדד משנה אחת על שנה חברתה. או משנה ישנה על החדשה, ולא מהחדשה על השנה. אלא אתה רוצה לעשות רמות המעצרות, תעשה עקום השדקת באותה השנה. ואין לך רשות לעשות משנה לשנה. זה יוצא השדה שנה, שנה. זה פירוש. שאין מפרישים תרומות ומעטרות בפירות, שניהם פבל, שניהם בקצת, אבל לא הספקתי לעשות תרומות ומעטרות. אבל זה היה בסוף השנה שעברה, וזה היה בסוף השנה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, יש שוני בהפרשת תרומות ומעטרות בין שנה הזאת לשנה אחרת. לא כל השנים כולם שנים. יש לנו 7 שנים כשם הפע. כל שם הפע, כשבע שנים. בסוף, מקד 7 שנים, תעשה שם הפע, כמו שכתוב. ובכן, ב7 השנים האלה, כל הפרשת תרומות ומעטרות היא לא שווה כמו הראשונה, כמו השנייה, כמו השלישית, אלא יש שינות אבדה. אבדה,
א', ב', ד', ה', ויש שינות ג' ו'. אלה של ג' ו', הסדר של הפרשת התרומות המעשרות, מעשר ראשון הוא מעשר עני. השני צריך להיות מעשר עני. כלומר, אתה מפריש את המעשר, את העשירית של מה שנשאר, ואתה מחלק את זה לעניים. הראשון, אני אומר לכם, לכם עכשיו דין תורה. אחר כך נאמר מה שיש בזמן שלנו. דין תורה, ככה הוא. דהיינו, המעשר הראשון, נותנים אותו, מחלקים אותו לנביאים. אני מדבר בפירות, שאדם יש לו אותם בגינה שלו. והוא לקט אותם מהגינה שלו. אז ירקות, תמיד ראש השנה שלהם, אחד בתשרי, הוא קובע. באילנות, ט"ו בשבט. עכשיו נבוא אנחנו לעניין הפרשת התרומות המעשרות. בשנה הראשונה שאחרי השמיטה, זה שנה ראשונה, או השנייה, שניהם דין אחד להם, שמפרישים מעשר ראשון לנביאים, מעשר שני שיעלה ואוכל אותו בירושלים, או כמו שעכשיו אין לנו, לא יכולים לאכול בירושלים, פודה אותו על שווה פלוטה, מחלל אותו על שווה פלוטה, ומשמיד את הפלוטה. זה ראשונה ושנייה, וכן ברביעית וחמישית. בשנה שלישית, מקום שיש מעשר שני, שיחדל אותו על פלוטה או על כזאתה, יש מעשר ראשון ומעשר עני. הראשון נותן לדביים, העני נותן לעניים, בפועל נותן את זה לעניים. ואם לא ייתן את זה לעניים, זה גזל בידו. בשמיים מענישים אותו. גזלת העני בבתיכם. המעשר הזה, שחתת אותו לעני. למה לא נתת אותו? בשמיים יענישו אותו על זה. כי הוא הלך לקח וגזל מן העני, כמו שכתוב גזלת העני בבתיכם. אז צריך, יש הפרש בין השנים. שבשנה הראשונה ושנייה ורביעית וחמישית, ארבע פעמים, נותן מעשר ראשון ומעשר שני. מעשר שני לא נותן את זה לעניים, אלא זה שלא, שיעלה לאוכל אותו בירושלים, בזמן שהיה בית המקדש קיים, והיו טהורים, כי אסור לאכול בטומאה, וכאן צריך לאכול את זה בטהרה. אז עולה לירושלים, ואוכל את המעשר, עשירית מהפירות שלו, עשירית הראשונה נותן את זה לביאים, והעשירית השנייה, מה שנשאר, נגיד למשל ידו 100 טון, כן, 10 טון הראשונים מחלק אותם לעניים, לא לעני אחד, לא לעני, לביאים רציתי לומר, לא לביא אחד, כל הנותן מתנותיו כולם לאחד, מביא רעב לעולם, שנאמר, ועירה היה עירי היה כהן לדוד, וסמיך לה והיא רעב בארץ 3 שנים, זה הגמרא במסכת ערובין דף ס"ג. עירה היה עירי, היה חכם גדול. ודוד, ברוב אהבתו אותו, זה שהיה חכם גדול בתורה, לכן כל המתנות שלו, אם זה למשל הוא היה לוי, כל מתנות של מעשר ראשון, טונות, לוקח לו את זה הביתה. יש לו עלבים, יש לו פירות, זה דוד המלך, זה מלך. יש לו הרבה קרמים, יש לו הרבה פרדסים, יש לו הרבה ינות, יש לו הרבה שמנים, הכל, יאללה, על הכיר צהות, תקח אותו לעירי העירי, יאללה, כולם יודעים, הכתובת זה עירי העירי. אז ככה, יש הרבה חכמים, יש הרבה חכמים, לא חכמים כמו עירי העירי. אבל מה, תסביע את האחד, ותשאר אותם עניים, תשאר אותם ככה מסכנים בלי אוכל, תחלק את זה, תתן לו הרבה, ותשאר, תעניע איתו, המנעול דהם. לא, הוא היה נותן הרבה, אוהב אותו מרוב אהבת התורה שלו, לכן נתן לו. אז כתוב, כל הנותן נותן אותיו בכהן אחד, מביא רעב לעולם. לכן מה כתוב אחריו? ויהי רעב בימי דוד 3 שנים. כן? לכן זה לא טוב, אלא לחלק את זה. אבל רשאי הוא לחלק לאנשים תלמידי חכמים, אנשים יראי שמיים. הוא לא רוצה לחלק את המעשה הראשון שלו, הגיע עור, הגיע כפר, ולכן חלק את זה, כמו שכתוב, שהפה, יתן את זה לכל אחד. הוא חלק ובלק אכילהו. יש אחד שמו חלק, השני שמו בלק. אז מה, לחפש חלק ואת בלק אתן להם? לא. יתן את זה לאנשים טובים, אנשים חכמים, חכם חיים, חכם רפאל, חכם דוד, יתן לחלק להם. יחלק לבדי חכמים. ולא צריך לתת את זה לאנשים פשוטים. שהם לא ירעו ולא בשום דבר. ככה גם אנחנו צריכים לתת לכהן חבר, או לנביא חבר. זהו מתנות. כן, זה מה שכתוב בגמרא. כל פנים, זה מעשה ראשון. מעשה ראשון זה מוקדש אך ורק לשבט לוי. גם כהנים יכולים לקחת, אבל העקב שבט לוי. אלה מסכנים עובדים בבית המקדש, לא קיבלו שום חלק בארץ, בארצם לא תנחל וחלק לא ילך בתוכם, אין להם חלק בארץ. אם כן, ואלה שיש להם קרמים ופרדסים ורוצים לתת את המעשה הראשון שהוא ללוי, למי נותנים את זה? מחלקים אותם ללוויים או לכהנים שבכלל לוי. יש מדי אמר שעזרא הסופר הוא עשה כנס ללוויים והחליט בתוכם גם הכהנים, כל דבר היו נותנים רק ללוויים, לא לכהנים, כי כהנים בלב הכי יש להם מתנות אחרות, הזרוע והחיים והקיבה, למי נותנים אותם? נותנים אותם לכהנים, ללוויים לא לוקחים, אין להם זכות בזה. ועוד יש להם הרבה מיני מתנות שהתורה הקדישה להם, אוכלים בבית המקדש כל דבר שהוא נגיד קודשי קדשים, כן? אדם מביא קורבן חטאת, קורבן אשם, זבחי של טבור והאשמות, כל אלה שמביאים אותם שוחטים אותם בבית המקדש, את החלב והדם מקריבים על המזבח, והבשר מחלקים את זה לכהנים. זה מתנה של הכהנים, לא יכול לדוד, לוי לא יכול את זה, הסודו לא יכול את זה, זה שייך אך ורק לכהנים. כן, יש להם הרבה לבלי, היו מביאים הרבה קורבנות מהבוקר עד ערב, מהיוש לבית המזבח, כל אחד מביא בקר, בצון, יאללה כבר, סוחז, בסרפר. לכן נתן להם את תורה כמו פיתוי, נתן להם מעשר ראשון, מעשר ראשון לנביא. אבל גם הנביא הוא מקבל את המעשר, מאתון מקבל עשרתון, לא נביא אחד, זה לכמה נביאים, אבל הם חייבים להפריש מעשר מן המעשר לכהנים. הוא מקבל מעשר, הנביא הזה מקבל מעשר עשרתון, טוב, יפה מאוד, אבל הוא צריך לתת טון אחד לכהנים. למה זה נקרא שמות תרומה? והרימותי ממנו תרומת השם, מעשה מן המעשר, יש לאכול אותו בקדושה בטהרה, אבל המעשר הראשון אוכל אותו בלי טהרה, אפילו שהוא לא טהור, הוא טמא, שנאמר ואכלתם אותו בכל מקום אפילו בבית הקברות. הוא רוצה לאכול לבלע, יש לו השכלה של אבא שלו, הוא הולך עליהם בבית הקברות, הוא מחלק מורי פרי העץ, מורי פרי האדמה, אלא תוכל, אין דבר, רשאי, נעשה שזה, זה הלוי. אבל מפריש קודם מנו מעשה מן המעשר, עשירית ממנו, מה שיש לו, יש לו עשרה טון, לוקח טון אחד, נותן אותו, מחלק אותו לכהנים, כהנים חברים, שהם תמידי חכמים, שיזהרו לאכול אותו בטהרה. הנה אמרנו כמה דברים ששייכים לענן מעשר, אבל זה כמו שאמרת, יש שנים שחייב אדם להפריש מעשר ראשון ומעשר שני, ויש שנים שהם שלישית ושישית, מעשר ראשון ומעשר עני. צריך לדעת כל שנה ושנה למי זה שייך, שייך לשנה הזאת לשנה הקודמת. לכן זה של לקט ירקות לפני ראש השנה, חשב שיבואו לו אורחים ולקט ארגזים ארגזים מלא פירות, וכן אחרי שמילא אותם פירות לא באו, החזיבו אותו האורחים, לא באו ונשארו אלו הפירות, עדיין סבל, עדיין צריך מהם תרומות המעשרות. שנה שעברה הייתה שנה שנית, אתה צריך להפריש מעשר שני, השנה הזאת תפריש מעשר עני, למה זה שלישית, שלישית תפרישים מעשר עני. מדבר שהם מפרישים משנה זאת ושנה אחרת, אפילו מעשר ראשון שזה שווה, אפילו הכי טוב, לא מפרישים משנה לשנה. אבל חוץ מזה צריך לדעת, נהוג בכל פירות וירקות שאתה תרשת אותם לפני ראש השנה, לפני תשרי, אז אתה צריך להפריש כמו שנה שנייה, והשנה והפירות שתרשת אותם אחרי תשרי, אחרי ראש השנה, אתה מפריש מעשר עני. לכן יש הפרש בדברים האלה, זה בעניין הירקות, התרישה, הלקיטה קובעת. אבל מה שאין כן, אם תרשת פירות, פירות הולכים בהם תמיד ראש השנה לעיננות, מתי זה ט"ו בשבט, תרשת לפני ט"ו בשבט ואחר כך תרשת אחרי ט"ו בשבט מהפירות, כיוון שט"ו בשבט קובע, אז מה שתרש לפני ט"ו בשבט שייך לשנה הקודמת, מעשר שני, ומה שתרשת אחרי ט"ו בשבט זה נקרא שמו קובע שט"ו בשבט שקבע, אז נעשה עכשיו שנה שלישית, אתה צריך להפריש מעשר עני. זה שאמרנו, כל הדברים האלה הם הלכה למעשה בעניין מה קובע ט"ו בשבט. אם זה בפירות, בפירות האילן, ט"ו בשבט קובע. אם זה ירקות, שזה תלישה שלהם, הלקיטה קובעת. מתי לקטע? אחד בתשרי הוא קובע. לקטע לפני אחד בתשרי, אז יש לו דין אחר. לקטע אחר אחד בתשרי, דין אחר. זה שנה שנייה, זה שנה שלישית, כאן תפריש מעשר שני, כאן תפריש מעשר עני. זהו הנפקא מינה שיש, ואומרים ראש השנה לאילנות, קובע זה ט"ו בשבט. כן, לא אמרנו את זה, אלא דווקא לגבי ענייני הלכה, או לעניין עורלה, או לעניין מעשרות. זה מה שאמרנו ראש השנה לאילנות. אבל זה לא שייך לעניין פירות, לעניין אכילה ושתייה, זה לא שייך. אלא זה מנהג פה, שנהגו ישראל, שמעטרים את השולחן בליל ט"ו בשבט, יושבים כולם, מברכים את הקדוש ברוך הוא, מקבלים בברכה שלהם שהקדוש ברוך הוא יוצאים ממסגר עציר, אלה מסכנים הנשמות שמגולגלות שנגזר עליהם בשביל העוונות שעשו. אז הוא מברך ברכה ביישוב הדעת בכוונה גדולה, הוא מחזיר את הנשמה בכוח ברכה, מחזיר אותה לשורשה העליון, והנשמה היא תהיה אסירת תודה כל החיים שלה על האיש הזה שהציל אותה. היא תמיד מתפדדים עליו, מבטלים כל גזרות קשות ורעות, משתדלים שהקדוש ברוך הוא יטיב עמו בגזרות טובות ושעות הנחמות. כל זה בשביל ברכה אחת שהוא ברך, על ידי כך הציל את הנשמות העשוקות האלה. ראיתי את דמעת העשוקים ואין להם מנחם, אנחנו לא מרגישים בהם כמה מסתערים. לכן גם כמה שעושים ברכת האילנות שעושים בתחילת ניסן, דרך כלל תחילת ניסן עוברים, רואים פירות שמתחילים הפרחים שלהם לצמוח, אלה פרחי האילנות האלה, זה מזכירים את האדם שיברך ברכת האילנות. ברכת האילנות היא הברכה ידועה, פעם אחת השנה מברכים אותה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא חסר לעולמו כינום וברא בו בריאות נאות, אילנות טובות, להנות בהם בני אדם, להתנאות בהם. בגרסה בגמרא כתוב להתנאות, אבל יש גרסה בספרים להנות בהם בני אדם. לא משנה, שרואה את הפרחים האלה מברך. גם שמה אומר בזוהר הקדוש שעושה חסד גדול עם הנשמות, נשמות האלה שמסכנים מגולגלים באילנות, בפרחים, בכל הדברים האלה. כשהוא מברך מחזיר אותם לשורשם העליון, מברך אותם והם מברכים אותו. סיפרו שהיה גאון אחד, הרב של דמשק, היה שמו רבי יעקב ענתבי, חכם גדול ותלמיד גדול. כן, הוא הלך, קרא את כל התלמידים שלו כדי לברך ברכת האילנות. היה פרדס חשוב מאוד של הסב המושל של העיר. הלכו שם, ביקשו רשות מהשומר, מה אתם עושים? אנחנו מברכים והולכים. טוב, תברכו. פתח להם את הגן, את הפרדס, נכנסו, ברכו ברכת האילנות, כוונה עצומה. ויעקב ענתבי היה מקובל גדול, צדיק גדול. טוב, גמרו והלכו. שנה הבאה חשבו גם כן ללכת להגיד ברכת האילנות. עומד זה כמו אריב, שום אבל, לא תכנסו פה. לא, מה עשינו? גנבנו שנה שעברה, עשינו, אמרנו ברכה. אמר אחרי הברכה שלכם, כל העתים יתייבשו כולם. למה? הם סחבו את כל נסוסות הקדושה שיש בהם. חלאס, נשארו עירון ועריאת. לא לתו פירות ולא שום דבר. ואמר לו, עוד פעם יבואו אלה, תגרש אותם. בררו את כל נסוסות הקדושה והלכו. זהו, צריך לדעת, הם יודעים איך לברך את זה. אפילו עושים את זה אצל ישראל, יקבלו בסדר שלא יתייבשו, תעשו קבלה, תעשו קבלה. כן, בשביל ליל ט"ו בשבט, כלומר כמה דברים כלליים בענייני ברכות. ברכות אנחנו יודעים שיש להם אסמכתא במקרא. כל אלה הברכות שאנחנו רבותינו תקנו, שיברך את הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר שהוא יאכל אותו, לא יהנה ממנו בלי ברכה. גמרא מביאה פסוק, כתיב להשם הארץ ומלואה תבל ויושבה, וכתיב
השמיים שמיים להשם, והארץ אתה לבני אדם. אז מה, הארץ להקדוש ברוך הוא לבני אדם? יש סתירה בפסוקים. לקשיא כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני שהאדם יוכל לדבר, יברך עליו, לפני שיברך עליו, תשייך לקדוש ברוך הוא. כלומר, השם, הארץ ומלואה, תבד ויושב, כל מה שיש, שייך לקדוש ברוך הוא. כאן לאחר ברכה, אחרי שאדם ברך, נותן לקדוש ברוך הוא את זה במתנה. ברכת אותי, בבקשה, תאכל, שיהיה לך לבריאות, זהו. כאן קודם ברכה, כאן אחר ברכה. לכן צריך לדעת, אדם שאוכל בלי ברכה יש דבר, כי לא חוטף חס השלום, ידו של הקדוש ברוך הוא, גזלן הזה, גוזם מהקדוש ברוך הוא, ואוכל את זה בלי ברכה. אבל מי שמברך, אשריו, הקדוש ברוך הוא, ועצמו נותן לו אותה במתנה, אומר, תאכל את זה בבריאות, תאכל את זה לתיאבון. אדם צריך לזהר מאוד. הברכות שאדם מברך על הפירות, מלבד מה שאמרתי לכם, שעושה תיקונים גדולים, אנחנו לא רואים. כל הדברים האלה הם נסתרים, נעלמים מעין חומר שלנו. יש עין גדולה שהיא רואה למעלה, דם על למעלה ממך, עין רואה באוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. יהיה זהיר אדם ללמד את ילדיו הקטנים, מקטנותם, שיברכו על כל דבר ודבר. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהקונייה בדברו, יחנך אותם, מקטנותם. לא יחכה עד שיהיו גדולים, ואחר כך כבר יקשה להם לקבל עון חדש. אלא מקטנותם. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין ויסו ממנה. לכן, ישאר את תשובה, רואה את הבן שלו שאוכל, באמצע הצעודה. ברכת מותי, השיטה נצלת עדיין, ישאר אותו. ואם רואה שהילד מגמגם, אז מה לא ברכת? טוב, עכשיו אני סולח לך. פעם אחרת תזהר. אז הוקח אותו, עכשיו נותן את הידיים, ומרגיל אותו שיברך. מקטנותו, צריך להרגיל אותו. כל שכן כשיגיע לחינוך, בשש שנים ומעלה, כל אחד ואחד, לפעמים חורפה. יש ילד נבון, יש לו שכת. בשש שנים כבר הוא מבין. אז גם כצריך לשים לב עליו, שיברך הכל דבר בדבר. וזה העץ, וזה האדמה, וזה המוטי, וזה שהכל, כל דבר בדבר ידגיל אותו איך שיברך. כי זה דבר חשוב עד מאוד. יש אנשים מסכנים, לא למדו בקטנותם. אוכלים כל דבר, יאללה. שהכל, אדרבו כל, יאללה. כל דבר הולכים שהכל. איך לברך? כל דבר כברכתו. יש שקל ברכתו וירך אותם. יש בורי פרי העץ, בורי פרי האדמה, כל זה צריך לברך. תן לו לכל מין ומין מעין ברכותם. אז לא כולם יגיד שהכל נהיה בדברו, אלא כל אחד יברך עליו מה שצריך וירגיל אותם, מקטן אותם. זה העניין הברכות. אבל כשם שמצווה שאדם יברך הכל מין ומין כפי מה שמגיע, כך צריך להיזהר שלא יברך ברכות מיותרות, ברכה שאינה כרכה. כל המברך ברכה שאינה כרכה עובר משום לא תסר שם השם אלוהיך לשם. אם ברכת על פרי אחד והיה על לשונך כמה מיני פירות, בפרי העץ אחד שברכת פתרת את כולם. הוא אמר, עוד פעם אני אברך, מה יש? לא, זה ברכה לבטלה. ברכה לבטלה חמורה מאוד. כל העולם כולו נזעזע בשעה שהקדוש ברוך הוא הוציא נתיב, לא תסע השם בשם אלוהיך לשם. כי כל העולם היה מזעזע מזה. ואמרו רבותינו, כל המברך ברכה שאין אצלך עובר משום תסע השם בשם אלוהיך לשם. הגמרא בברכות דף למד ג', שם הגמרא אומרת זה בחריפות. לכן צריך לדעת שתי הלכות. אם אדם לא יודע הלכות, מתי אני מספיק לי ברכה אחת, מתי אני צריך לברך עוד פעם, יש פעם יש לך לברך עוד פעם ועוד פעם. אם אדם נמלך, מה זה נמלך? יתחרט, יתעט ויתבונן ועוד פעם רוצה לברך. נגיד אכל איזה פרי, לא חשב נגמר, אני לא רוצה יותר, הוא ברך מולי נפשות, אז גמר מזה. אחר כך תחרט, לא, זה היה טעים, זה כדאי לי לאכול עוד. אז אתה רוצה עוד פעם לאכול? תברך עוד פעם. ברכת בורא נפשות, וכבר סלקת את עצמך מאכילת הפרי הזה. אז לכן צריך לברך עוד פעם. או שחשב, היה כמה ענבים, התפזרו לו עד השולחן. ברך בורא פרעת, ואחר כמה שאכל, והיה אחד שהתגנב, ענבה אחת, התגנבה את אחת איזה צלחת, לא ראה אותה, עכשיו נגמרו הענבים. אז טוב, אפילו עדיין לא ברך על העץ על פרי העץ, אבל עכשיו נגמר, גמר בזה, הוא התכונן לברך על העץ. פתאום הוא מסתכל, טוב,
יש עוד ענבה. אז אתה התחרטת, קודם חשבת גמרנו, אני לא אוכל יותר, אבל תהנה מצאת את זה. וכן, אשר נמצא את גביע ואיזו אירי עבד, תברך עוד פעם ולפרי עד. למה סדקת את דעתך מזה? כל שהשיח דעתו, נקרא שהוא נמלח. מה זה נמלח? את העץ בינו לבין עצמו, עד שמצא את הדבר הפרי השני, תברך עליו עוד פעם. בכל דין צריך, יש בו דינים, שבו הנחות, צריך לדעת. חוץ מאדם שנכנס אצל חברו, והוא הרגיש לו איזה פירות, אפילו שהחליט בדבו לא לאכול. אבל בעל הבית הפציל בו שיוכל עוד. כשהוא מברך הברכה הפעם הראשונה, הוא שמח, הוא עושה על דעתו של בעל הבית. התקה זה בעל הבית תבחינן. על שולחן בעל הבית אני סמוך. ואם הוא אמר לי שתוכל עוד, אז אני לא צריך לברך עוד פעם. אפילו שאני חשבתי רבי חרק, גמרנו, יותר אני לא אוכל. אבל בא בעל הבית והפציל בי, אני סומך על דעת בעל הבית. אולי הוא דעתו לא, הוא לא אמר שאני כבר סיימתי. אני חשבתי סיימתי, אבל בעל הבית לא אומר. ואדם נכנס, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה. אדם צריך להיות נכנע לבעל הבית. הוא הוריח שלו. הוא לא אומר שאולי אחד דגול לשפוט שפוט, אלא סומך על דעתו של בעל הבית. לכן אתה צריך אף פעם לברך. לכן הם הביאו לו פרי אחר, נגיד זה פרי אחד ברך עליו ולא פרי עץ וגמר אותו. אחר כך הביאו לו פרי אחר שגם לא ברכתו ברי פרי עץ, והוא קודם לא ידע שהוא יביא לו, לא ידעת, אבל אתה שמח בעל הבית, בעל הבית הביא לך, לא תברך עוד פעם. נגמר, ברכה אחת פותרת הכל. בין ברכה על מאכל והביאו לו עוד מאכל אחר, בין ברכה על משקה והביא לו מאכל, לא משנה, הביא לו קפה, ברך שהכל יהיה זרו, שאתה את הקפה, אהוי דיימן, ברך אותו וגמרנו. אז פתאום זה הביא לו שוקולד, הביא לו משהו אחר, שגם כמחתו שהכל. אז הוא לא צריך לברך עוד פעם שהכל. זה לא בביתו, הוא נמצא בבית בעל הבית, ובעל הבית כל מה שהמלאכת עשה. לכן כאילו דעתך כדעת בעל הבית, אתה סומך עליו, אתה מברך, מברך כמתכוון עליו. שהוא נותן לך, והוא נותן לך לברך. לכן לא מברך עוד פעם. אפילו שמתחלה היה משקה, קפה. עכשיו הביא לו דבר של אוכל. גם כן ברכתו של הכל, גם כן זה דבר. לא חוזר לברך. כי המשקה פותר אוכל, והאוכל פותר משקה. אין הפרש בדבר. כלומר, זה שהכל וזה שהכל, גמרנו. לא מתחשב מה, זה משקה בעלמן, זה לא כל כך שווה שיפתור גם את האוכל. לא, פותר גם את האוכל, תחת דין. כן, זה כשיש עתקה דבעל הבית. אבל כשאדם הוא בבית שלו, הוא אחראי על עצמו. גמר לאכול תפוח זהב, וברך על הבורא פרחת, וברך שהכל. ואחר כך ראה עוד דבר שהוא עת. נגיד משמש, זה טעים, זה תקלה לקחת. אז הוא לוקח את זה, תברך עוד פעם. כי אתה חשבת, גמרת, ואתה ברכת בורא נפשות. סלקת את עצמך מפירות אחרים. כבר פירות אחרים, תן תברך עוד פעם. וצריך מאוד לדעת את כל ההלכות של הברכות, כדי שלא, מתי יברך, מה לא יברך. כשמברך שהחיינו, אם יש שני מינים ששניהם חדשים אצלו, מברך על אחד שהחיינו, פותר את השני. זה כשהיו שניהם מונחים על השולחן וראה אותם. אבל הם הביאו, בני הבית הביאו לו מין אחד. וברך עליו, עצם שהחיינו. אחר כך הביאו עוד פרי אחר. גם כן הוא חדש. אז גם כן, ברכת שהחיינו הראשונה, לא פותר את השנייה. הוא לא ראה אותה, כמה שזה נמלך נקרא שמול. בני הבית ידעו, אבל הוא לא ידע. לכן חוזרנו ברך עוד פעם שהחיינו. ואיך מברכים שהחיינו? קודם ברכת הפרי, ברכת הנהינים, ואחר כך מברכים ברכת שהחיינו. לא להפך, למה? בפני כמו שאתה לוקח תרלית, מברך עליו את עטל בסיסית, וזה חדש, אתה מברך אחר כך שהחיינו. אז קודם מברך ברכת המצווה, ואחר כך שהחיינו. כך גם כן בכל הדברים כולם, שמברך עץ או אדמה, ואחר כך שהחיינו, למה מפני שפרי העץ, בורא פרי העץ, זה תדיר. שהחיינו זה מה שלא תדיר. פעם אחת אתה מברך על הפרי שהחיינו. אתה יכול לברך כל פעם שהחיינו? לא, פעם אחת. ואילו הברכה שבורא פרי העץ, אתה מברך כל פעם שאתה אוכל אותו. מי תדיר? בורא פרי העץ. שאין לו תדיר ושהחיינו. תקדים תדיר ושאין לו תדיר, תדיר קודם. לכן תקדים קודם ברכת הפרי, ואחר כך מברכים ברכת שהחיינו. יש נוהגים להפך. אנחנו רואים שהם טועים, יש נעמה שיסמוכו. הם אלה שמברכים קודם, שהחיינו דעתם, שכתוב בגמרא, בזמן חכמי התלמוד, היו נוהגים שמברכים שהחיינו בשעת הראייה. עוד לא קנה ולא שום דבר. אבל הוא רואה אותו, הגיע עסקת דניה, טוב, נברך עליו שהחיינו. אז מקדים תקווה שהחיינו, בשעת הראייה היו מברכים. היום לא נוהגים ככה, היום נוהגים לא מברכים, אלא בשעת האכילה. קודם ההרגשה שלהם, אתה מלאה, תקף מרגישים, שניים, הם במתפעלות, הם בשמחה, ואין חס ושלום להיפך. היום הרגישות שלנו קצת קרירה, לא כמו דירות הקודמים. לכן אנחנו, לא מספיק, ראייה בעלמה, אני אברך שהחיינו, אחרי שמבלע, אוכל את זה, נהנה ממנו, עכשיו אני אברך שהחיינו. ההרגשה נעשית פחות רגישה מהדירות הקודמים. לכן אמרו, לא יברך עד שעת אכילה. והם סוברים, מכיוון שעקר הדין היו מברכים שעת נעייה, אז כשהחיינו קודם לאכילה. אז לפני שאני אברך בו לפרעייס, אבל כשהחיינו. זה דעת הגאון חתם סופר, וגם בנו הגאון כתב סופר, גם כן הוא מסכים לשיטה הזאת. כך אומר גם תורים מגדים. אבל רוב הראשונים, בתוכם הרב חידה, בספר מחזיק בלכה אומר, לעולם ברכת הפרי קודמת, אחר כך שהחיינו. כן, שיש לנו בעניין ברכות המצוות. אנחנו מברכים על מקרא מגילה. אחרי על מקרא מגילה שעשה ניסים. אחרי שעשה ניסים, שהחיינו. אחרי שהחיינו, לאחרונה. לאחרונה יצאו לדגניהם. אותו דבר לחנוכה. קודם מברכים ברכת המצווה, ואחר כך מברכים שהחיינו. לכן, קדם לו מתעטם בסוסית חדשה, קודם מתעטם בסוסית, ואחר כך מברך שהחיינו. וכן בכל המצוות, וכן בכל ברכות הנהנים. עכשיו נאמר על זה פסוק אחד פרשת השבוע. אני תזיר כמי פרח, עדיין לא ראו את הפרח.